טוב, אז אנחנו כאן בספר כוזרי, בפתיחה. זה בכלל ספר במבנה שלו מאוד מאוד ייחודי, וזה לא מקרה, כל הדברים האלה, המבנה שלו והצורת החשיבה. זה בעצם מהלך רוחני שבעצם מוטמע בתוך סיפור, כן? זה עצמו דבר מיוחד. יש עוד כמה ספרים כאלה, אבל זה עצמו כבר מסר. זה לא איזשהו ספר מתמטיקה. זה ספר של חיים, של מהלך חיים. ואם אנחנו מדברים על מושג שנקרא אמונה ומהי אמונה, אז כאן אנחנו גם נפגשים עם זה שאתה רוצה להאמין, תיפגש עם האמונה, תיפגש עם בורא עולם בתוך המציאות. וכבר ברובד הכי חיצוני, זה נמצא בספר, זה ספר שמספר סיפור של מהלך, של מהלך חיים שהוא מהלך חיים אמוני, כן? ככה בנוי ככה כל הספר. אז ככה רבי יהודה הלוי מכניס את כל סוגיות האמונה לתוך מהלך של דמות אחת. מי הדמות? מלך, כוזר. אגב, מחקרים אומרים שהיה, זאת אומרת הרבה אומרים שבאמת היה מלך כזה שהתגייר וכולי, אבל אנחנו לא בונים את עצמנו על המחקרים האלה. אבל אגב, מבחינה היסטורית דברים ידועים שהיה מלך כזה, שהוא לא, הוא התגייר, ולא רק הוא אלא העם שלו, כן, התגיירו והתחברו ליהדות. אבל עצם זה שהמלך גוי התגייר, זה לא מוכיח שום דבר, נכון? מה זה מוכיח? זה אמת? זה שהרבה אנשים עושים משהו מסוים, או אנשים עם הרבה כסף והרבה כבוד עושים משהו מסוים, זה מוכיח משהו? לא. אז מה זה רלוונטי? אכפת, בסדר, אז היה מלך שהתגייר. מה זה משמעותי? בסדר, נו. תשובה היא שאני לא בא, תשובה הכי יסודית כאן, שהספר הזה זה לא ספר שבא להוכיח שום דבר. כן? עוד פעם, זה ספר של להיפגש עם מהלך. אתה רואה בן אדם שעבר מהלך, ולאט לאט אתה מגלה, וזה משפט המפתח של כל הספר, שאתה הוא המלך. כלומר, באמת, אנחנו לא מספרים על ספר, על מלך, שהוא היה לו מסע ומתן ובירורים מול החבר, אבל לאט לאט אנחנו מזהים את המלך בתוכנו. לאט לאט אנחנו מזהים, כי באמת המלך זה לא מישהו פרטי, כי לא סתם מסופר, לא כל מסופר על בן אדם עשיר, סתם שאדם נחמד, לא. מלך הוא דמות ציבורית. זה לא מקרה שרבי יהודה הלוי בחר במלך. ויש איזה הרבה הרבה משמעויות, ובמשך הספר נראה את ההדגשות האלה. אבל אולי ככה נפרוס 4-5 הדגשות, מה המשמעות שמלך התגייר, שמלך התחבר ליהדות. אני חושב שהנקודה הכי בסיסית, שהספר הזה הוא ספר של דרך המלך. מה אני מתכוון? יש אנשים שיכולים לבוא ליהדות ולחזור בתשובה מתוך מצוקה. נפלת לסמים, תחזור בתשובה. נפלת לכלא, תחזור בתשובה. וזה נכון, יהדות באמת עוזרת. או אני יודע מה, נחפלת ליצרים, אני יודע מה, יש לך משברים, אז אתה אומר, וואי וואי, למה יש לי כאלה יצרים? למה יש לי כאלה נפילות? למה אני לא מצליח בחיים? ואז אתה אומר, אולי בורא עולם לא אוהב אותי. כן, לאט לאט, זה באמת תהליך אמיתי. אבל זה לא דרך המלך. אגב, יש ספרים כאלה, יש דרכים כאלה, שבאמת אפילו ספרים שלמים שמדברים על הסוגיות האלה, בעיקר דרכו של רב נחמן מברסלב, זה להסביר לבן אדם, שמע, אם אתה לא בתורה, אתה על הפנים, אתה תהיה ממצוקה. כן, אתה, גם כוונתך לא תהיה ממצוקה, אתה לא תהיה מוסרי, וגם לא תהיה נורמלי, ובסוף הכל טיפול. זה, ויש אמיתיות בזה, אבל רבי יהודה הלוי לא הולך בדרך הזו. כלומר, אנחנו לא הולכים בדרך של, לא, אם לא תהיה דתי, טיפול. לא. אדרבה, בהמשך מסופר שהמלך הזה, כוונתו רצויה, ממשיך לדבר על הנושא הזה. אבל לפני שניגש לפרטים, יסוד מאוד מאוד מהותי, שהמלך כאן, הוא לא בא מצוקה, לא חסר לו כלום. לא חסר לו כסף, לא חסר לו חברים, לא מסופר שחסר לו משהו, כן? אני הייתי אומר שהספר הזה הוא דרך המלך. זה לא ספר של סור מרע, זה ספר של עשה טוב. יש, כן, יש ספרים שמסבירים לך כמה רע לא להיות יהודי, לא להיות דתי. אבל כאן זה לא עוסק בשלילה. לא עוסק בשלילה, אלא באמת זה המלך עושה את המהלך הזה ממקום לגמרי של חיבוס, חיפוש של גדלות, חיפוש של גודל, חיפוש של באמת בפנים, הוא חיפש את הנשמה שלו, כן? מהמקום הזה הוא הגיע. זה יסוד אחד, זה מהלך של דרך המלך. ולכן באמת אנחנו, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, זה מהלך מאוד מאוד מרכזי במיין האמונה שלנו. כי באמת אנחנו מתקרבים לאמת לא בגלל בריחה משום דבר, בגלל שהאמת היא הכי אמיתית, בגלל זה דבר נכון ודבר בריא, על זה אנחנו הולכים. זה יסוד אחד של מלך. מה היסוד השני של מלך? חומרי, נכון? אגב, לפי הסיפור הזה הוא התגייר, הוא עזב את המלכות או לא? לא, הוא לא עזב את המלכות, מלך. אדם מעשי, והוא דואג לכסף, דואג לכלכלה, דואג לכל. בתור מלך, וזה כבר הדגשנו שיעור שעבר, וזה חשוב מאוד להבין, שרבי יהודה הלוי מדגיש את זה הרבה הרבה פעמים, שקרבה לקדוש ברוך הוא, היא לא תבוא על חשבון חיים. נורמלי. כלומר, לעומת שאר הדתות, בהמשך נראה בעריכות את זה, לעומת שאר הדתות, ביהדות רוחניות היא לא ההפך מחומריות, אלא הרוחניות היא ההפך מאגואיסטיות, משלילה, אבל לא ההפך מרוחניות. עד רבה, נגיד את זה בצורה הכי יותר, אולי דווקא בגלל שהוא היה מלך הוא התקרב לקדוש ברוך הוא. כלומר, עד רבה, החומר, מי ברא את החומר? מי ברא את החומר? מי ברא? בורא עולם. אז אפשר להגיד בדרך כמעט אפילו קיצונית שבאיזשהו מקום הוא יותר חי את בורא עולם, כי הוא יותר מכיר את המציאות, הוא מכיר הרבה הופעות של בורא עולם, את הצדדים הכלכליים והמדיניים והצבאיים, והוא התקרב לקדוש ברוך הוא. ויש כאן חידוש מאוד מאוד גדול, זה שונה מהרבה הרבה תפיסות אחרות, שאנחנו לא כאלה באים לשלול אותן, אבל גם מתוך היהדות, שככל שיש יותר חומר, כך יש פחות רוח. כן? יש מצבים מוסריים כאלה, ודאי שבאופן פרטי יש בזה אמת מסוימת, שאם אדם כל היום חושב על הכסף, 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 בסופו של מקום, אז אין לו מקום בנפש לחשוב על דברים אידיאליים מוסריים. זה נכון מבחינה מוסרית, אבל מבחינה אמונית זה בדיוק הפוך. אדרבה. ככל שאדם חי את המציאות בתור בגדלות, אז הוא חי את הקדוש ברוך הוא. כי מי ברא את העולם הזה? הוא ברא עולם. זו אמת אמונית. מה ההבדל בין אמת מוסרית לאמת אמונית? אמת מוסרית היא שהאדם יש לו חולשות, ואם כל היום יש לו שפע, 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 אז הוא מתבלבל. שמנת, אבית, כסית. כן, אדם מתחיל להתבלבל מרוב כסף. מצד אחד, אבל מצד האמת, דווקא המלך הוא זה שעשה את המהלך הזה. אז אם ככה נסכם, עוד נקודה שרבי יהודה הלוי בצורה מאוד עקרונית, כל הספר הזה, נדבר על היסוד הזה, שרוחניות וקדושה וקרבה לקדוש ברוך הוא היא דווקא באה מתוך החיים, והמלך שהוא יצור כללי דווקא הוא התקרב לקדוש ברוך הוא. זה פלא עצום. זה יסוד שני. יסוד שלישי במלכות, כדאי לפתוח את הספרים, כדאי לפתוח בהקדמה. מלך, יש שני יצורים, יש אנשים פרטיים, נכון? פרטיים. יש להם רגשות פרטיים ויש להם דילמות פרטיות. מה הדילמה של כל אחד ואחד מאיתנו? עם מי להתחתן, נכון? אני יודע מה. דילמות פרטיות. מה לעשות, אם להתחתן, אם איפה לעבוד, מה ללמוד, כן ללמוד, נכון? זה דילמה פרטית. אבל מלך, מלך אמיתי, לא מלך... מלך אמיתי יש לו דילמות כלליות. דילמות היסטוריות, עולמיות, כלליות. עכשיו, יש כאן איזו נקודה מאוד חשובה שחסים לב אליה. אפשר לחשוב שדת קשורה למשהו רגשי פרטי. כלומר, אדם יש לו רגשות מוסריים. ודרך אגב, ודאי הנצרות נמצאת במקום הזה ורוע. ולצערנו גם הרבה אנשים דתיים נמצאים במקום הזה. שדעת זה קשור לנקודה פרטית של כל אדם. הוא ככה, יש לו רגשות שלו, שמצפון פרטי כזה, ויש לו, לא יודע איפה מה לעשות עם עצמו, אז בא הקומר, או בא זה אומר לך, שמע, תעשה ככה וככה, תרגיש טוב עם עצמך, פרטי, פרטי, פרטי. כן, אדם רוצה להרגיש מזוכח יותר, אז הוא לומד. אבל זה משהו פרטי. בא הספר הזה, ולאורך כל הספר, אומר, לא, לא, לא. סוגיות אמונה הן סוגיות שקשורות להיסטוריה, לעולם הזה, כל העולם. להיסטוריה, לציבוריות, לכלל, לחברה, שאתה חלק מהחברה. ודאי שאתה חלק מהחברה. אבל הסוגיה של קרבת הקדוש ברוך הוא, זה לא שאתה לבדך. כן? המלך הזה, הוא בא בתוך אותו מלך, שהוא מתלבט איך להניג את העולם, איך להניג את המדינה שלו, שם הוא בעצם מחפש את הקדוש ברוך הוא. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, יש לה השלכה מאוד יסודית בשאלה בכלל, מה זה עם ישראל, ומה זה קשור לקיום מצוות. וכאן בעצם, כבר בפתיחה, רבי יהודה הלוי מוביל אותנו מדילמות פרטיות, מכאבי בטן פרטיים, למקום אחר לגמרי. יש כאן מלך, שהוא חוזר בתשובה. כן, יש מישהו עוד רעיון, מה מיוחד במלך? אנחנו עכשיו מתחילים בפתיחה, כי זה עולים על המסלול. מה? נכון, בחירה חופשית, זה בא ממקום שנכון, וזה גם קשור אותו דבר, הכל קשור לכל, אבל זה נקודה מאוד, הוא כל יכול, לכאורה הוא כל יכול, כן? הוא לא מוגבל משום דבר, וזה קשור לנקודה הזאת של, שהחיפוש בא ממקום של בחירה, וזה גם קשור לנקודה הראשונה גם, אבל זה אותו יסוד, אתה צודק. הוא לא, אף אחד לא אומר לו, איך אומרים, אף אחד לא אומר לו מה תעשה, אין לו הורים על הראש ואין לו, כן? לכאורה, אנחנו יודעים שיש ראשי ממשלה ויש, כן? אבל באופן כללי, מלך, אין מעליו שום דבר חוץ מבורא עולם. אז זה בעצם סוג של, בא ממקום של בחירה חופשית, כן. כן, אז אם ככה נסכם, מדובר, רבי יהודה הלוי הולך בעקבות המלך. בכל הספר הזה, מי הוא יהיה המלך כאן? אנחנו, כל אחד חיים מאיתנו שלומד, הוא המלך כאן. רבי יהודה הלוי הולך עם המלך צעד צעד, לבירורי אמונה, וכשאנחנו לומדים את הספר הזה, צריך לזכור, אנחנו הופכים להיות המלך. כן, זה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי לפעמים הרב יש שאלה, לא, תזכור את המלך. איך השאל? תזכור את המלך. מאוד מאוד חשוב התודעה הזו. תודעת המלך היא תודעה אחרת לגמרי. בסדר? כן, כן. אין מקרה כאן בספר. ברור, רבי יהודה הלוי לא, זה לא, זה הארי פוטר. כסי מקרה, חס וחלילה. ברור, הוא כאן... זה ספר שיש בו הכל יסודי כאן, ברור, כנראה בגלל שהוא המלך, עובדה, קודם כל היה עובדה היסטורית. זה לא המקרה שדווקא אלפי אנשים לא חזרו בתשובה, מיליונים לא חזרו בתשובה ודווקא המלך. אנחנו צריכים להבין שיש כנראה יש כאן משהו עקרוני, נכון? אז יוצא חידוש גדול, שיכול להיות שאם הוא לא היה מלך, הוא לא היה מתקרב לקדוש ברוך. וזה קצת הפוך מהתפיסה הדתית הפשוטה, נכון? זה קצת הפוך. כי אומרים דווקא האחרון בתפיסה המודרנית שלנו, האחרון שיחזור להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מלך. הרי ראיתי פוליטיקאי שחוזר בו, ראיתם פוליטיקאי? מה פתאום? אדם מתעקש עד... יכול להיות הרבה אנשים, פוליטיקאים בלב שלהם מזמן היו רוצים להיות בחורי ישיבה, אבל הם כבר שם, זה התפקיד שלהם. זה המפלגה שלי, כמו שאומרים, כן. תראו, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד עקרוני. אתה אומר סברה שהיא נכונה, שאיך אומרים, ניסיתי הכל. יש מצב כזה, שאנשים, דווקא כל מיני זמרים, ניסיתי הכל, עשיתי הכל, כן. יכול להיות, זה גם נכון. זאת אומרת, הוא לא... הוא בדק את החומר עד הסוף, ולא מצא בו כלום, אתה אומר. אבל למה הוא נשאר מלך? אתה אומר, הפוך. הוא ברח מהחומריות. זה לא ככה, נשאר מלך. אני אומר, מה? נכון, חיפוש משמעות. בתוך החומר, לא מחוץ לחומר. בצדק, בצדק, חומר סתם, מה זה? נכון?
זה כל מה שהחיים יכולו להציע לו,
נכון. נכון, מה שאתם אומרים, זה נכון. כמו שאתה אומר, כאילו, חומר סתם זה כלום, זה ברור. כן. בואו ביחד נקרא ונתח, אנחנו רוצים לדעת השם לרוץ קצת על הספר. קודם כל, בהקדמה, בפתיחה, הוא כבר מספר סיפור שמלך שהיה לפני 400 שנה, כבר בזמן הגלות, קרב ליהדות. כמו שדיברנו, שזה היסוד הכי חשוב כאן, שבעצם תודעה שהיהדות היא לא חוקה מהמציאות, היא לב המציאות, היא מחיית המציאות, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, והוא מדגיש את זה. מלך זה, בסדר, נתחיל את הסיפור וננתח כאן את הספר. מלך זה, מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. כלומר, סיפור, נקודת מוצא של הסיפור, של הספר הוא חלום. משמעות הדבר שרבי יהודה הלוי מכניס את סוגיית החלום כפתיחה לאמונה. לא פחות ולא יותר. אז יש בזה הרבה רבדים. לפני ש... במשמעות החלום כפתיחה לכל ספר. קודם כל, סוד מאוד מאוד חשוב. מה קורה בחלום? למה אנחנו חולמים? יש הרבה מחקרים, יש הרבה דעות בזה. אבל קודם כל דבר מאוד מאוד פשוט. בחלום זה דמיונות, זה שטויות, מה? נכאורה. יש בזה סתירה קצת במקורות חז"ל. חז"ל במסכת ברכות מביאים שמצד אחד בחלום יש צד נבואי, אחד מכמה, אחד מ-60 מנבואה. מצד שני, חלומות שווא ידברו. אז זה הרבה הרבה סתירות בתוך המקורות חז"ל. אבל בעצם מה זה חלום? איפה בא החלום? בפשטות. זה שאדם, קודם כל זה דמיון. מה פירוש המילה דמיון? מה? זה לא נכון. אדם יכול לחלום שאדם, הדודה שלו, למדה במכון מאיר. מה הקשר? לא יודע, כל מיני כן, מדמיין, זה לא המציאות, זה לא... אבל מעניין, קודם כל בורא עולם נתן לנו את הדבר הזה לחלום. בוא נשאל ככה שאלה עקרונית, יש איזה מקור, בעזרת השם שלנו, שבוע הבא, אני אתן לכם את המקור לזה. למה בורא עולם בכלל נתן לנו את הצורך ואת המתנה הזאת לחלום? מה החלום נותן? אומר הרב, וכמה מקומות אומר את היסוד הזה, מאוד מעניין. זה לא מקרה. החלום בעצם פותח לנו פתח מאוד יסודי, אחד הדברים הכי מהותיים שחוסמים לנו את היכולת להתפתח בחיים. וזה ריאליות. מה זה ריאליות? מה זה מחלת הריאליות? מחלה, זה ממש מחלה. שאדם נמצא בסיטואציה מסוימת, והוא אומר, וואלה, איך אני אצא מזה? כלומר, בוא נהיה ריאלי, איך אומרים? בוא נהיה ריאלי. מה הפירוש בוא נהיה ריאלי? כוונה, תכף אני נמצא בסיטואציה מסוימת, מה פתאום שאני אצא מזה? כלומר, אני, יש לי תכונה מסוימת, אני שם תקוע, אני לא יזוז מזה. כן, האדם הריאלי הוא גם כבד, הוא לא, הוא נמצא איפה בסיטואציה מסוימת, הוא ישחק בתוך הרגשות שלו, בתוך המצבים שלו, בתוך ה... שם הוא נמצא, והוא לא מאמין שאפשר לעשות שינויים מהותיים בחיים שלו. כן? הוא ריאלי, הוא מציאותי. דרך אגב, להיות מציאותי זה גם מאוד טוב. זה לא שלילי. הקדוש ברוך הוא גם ברא לנו את השכל, להיות ריאליים. אבל בסוף, בו של דבר, אומר הרב, תדעו לכם, שהסיבה העיקרית שאנשים אין להם הצלחות גדולות בחיים, בגלל שהריאליות הטובה הזאת, שהיא לא שלילית, היא גם מחבה את היכולת של בן אדם לעשות מהלכים גדולים. כי מהלכים גדולים זה כבר רחוק, זה לא אני, מה זה? זה 20 צעדים קדימה, מי אמר שאני אצליח? כן? בא הקדוש ברוך הוא, ודרך אגב, יותר עמוק מזה, זה גם גורם לנפילות ולחטאים ולכעסים. בסופו של דבר, הריאליות שיוצרת האדם מחבה אותו ולא נותנת לו מקום איך אומרים, לחזות ולשאוף לדברים גדולים, היא מסבכת אותו, מעציבה אותו וכו' וכו', הרבה כעסים באים מזה. אז אומר הרב קוק דבר מאוד מעניין, בורא עולם נתן לנו קודם כל מתנה, לישון ולחלום. לפני הנקודה של החלום, יש גם שינה. שמה אנחנו צריכים לישון? שמה אנחנו צריכים לישון? מה אתה אומר? למה הקדוש ברוך הוא יצר את זה שאנחנו צריכים לישון? שנהיה ערים כל הזמן. תשובה מאוד פשוטה. שהמציאות מעייפת אותנו. למה המציאות מעייפת אותנו? למה אנחנו עייפים? למה אנחנו עייפים? תשובה זה, תשובה רוחנית לזה, בגלל שאנחנו כאן יש לנו מאבק מול המציאות כל הזמן. כלומר, אנחנו לא יודעים איך להכין את המציאות. יש שחיקה פיזיקלית כזאת, שחיקה. יש איזשהו מציאות חיצונית, ואני בפנים, הנשמה שואפת לגדלות, ויש מאבק פנימי. כלומר, יש איזשהו עייפות החומר. שחיקה כזו, אנחנו מתעייפים מהמציאות. עברנו יום שלם, המציאות אומרת, וואלה, קשה לנו עם המציאות. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לישון. מה זה השינה? מה זה השינה? מתנתק מהמציאות. כדי לאפשר לנו, שימו לב מה לעשות, לא להיות ריאליים, להתנתק מהמציאות ולחיות את האמת הפנימית. זאת אומרת, בהירות, בהירנות אנחנו נשחקים גם פיזית וגם רוחנית, זה אותו דבר דרך. אנחנו נשחקים, כי אנחנו כל הזמן מושפעים מהמציאות. מה כאן מושפעים? רואים רוע, רואים זה, רואים הקמימות, רואים אחד גונב, רואים את עצמנו נופלים. אז כל הזמן אנחנו סופגים שלילה, סופגים חולשה, ממש. ואנחנו בעצם מושפעים מהחוץ, לא משפיעים על החוץ, אלא מושפעים מהחוץ. בא בורא עולם ואומר, אתה עכשיו תתנתק מהמציאות, לא תהיה מושפע, ותיפגש עם מה? מה בעצם השינה נותנת לנו? להיפגש עם עצמך. בעצם, תראו לכם ששינה זה מתנה גדולה. אתה לא מושפע מהמציאות, מהחוץ, מהרחוב, אתה נפגש עם עצמך. איך אגב, דבר מאוד מעניין, הגאון מווילנה, כמה שעות ביום הוא ישן? כן, דוד המלך כמה ישן? הגמרא אומרת, דוד המלך כמה שעות הוא ישן? שעה, פחות משעה ביום. למה? מה הוא היה כזה ביום? איך הוא היה צריך לישון יותר? לא יותר משעה? תשובה מאוד פשוטה. ככל שאדם יותר, יש לו יכולת לחיות את המציאות בצורה יותר פנימית ויותר מבריאה, אז הוא לא צריך לישון. כי הוא לא מושפע מהמציאות. יש לו את האמת הפנימית שהוא חי אותה, הוא לא צריך לישון. תדעו לכם, וזה ככה, תדעו לכם שככל שאדם תמיד חכם יותר גדול, הוא צריך פחות לישון. כלומר, אדם שיש לו עצמיות ויש לו נשמה גדולה, והוא חי את הנשמה שלו וחי את הפנים וחי את האידיאלים, ולא כל דבר משגע אותו, כי האמת הפנימית הוא חי אותה, אז הוא לא עייף. לכן הגאון מווילנה גם סופר, לא זוכר כבר כמה... מה? כמה שמענו ישן כל לילה? שעתיים. כן, משהו כזה, חצי שעה בהפסקות, לא? עכשיו, תגידו, לא היה עייף. הוא לא היה עייף. אפשר להגיד שהוא היה עייף, השתגע, לא. הוא לא היה עייף, כי זה לא שוחק אותו. כן, כן, לא, גם היום, כאילו, יש... עכשיו, זה מאוד מעניין, כלומר, ככל שמדרגה הרוחנית של האדם יותר גבוהה, הוא פחות מתעייף מהמציאות. מה שמעייף אותנו במציאות, כי אנחנו מאוד מושפעים, כי אנחנו, לכל אנשים יש נשמה גדולה, כן, אבל הוא כל הזמן יש לו חוץ פנים, יש לו איזה מאבק חוץ פנים, הוא מאוד מושפע מהמציאות, מאוד. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו, דרך אגב, יש דבר מאוד 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 מעניין, יש את השינה ויש את החלום. מה זה חלום? חלום זה לא המציאות, כלומר, זה כן המציאות, אבל בצורה כך חופשית. כלומר, אתה יכול להרבב את הדודה מפה ואת הסבתא משם ואת הזה, ולא שהחלום יש לו ערך חינוכי מאוד גדול. אתם יודעים מה הערך חינוכי? שאני יכול לייצר מציאות. ככה הרב קוק כותב. אני יכול לייצר מציאות. זה שטות, מצד אחד זה שטות, מצד שני, מבחינה חינוכית זה דבר משמעותי מאוד. זה משחרר אותך מה... כי לולא החלום, אדם תמיד מרגיש עבד למציאות. טוב, אני אעשה זה ככה, זה ככה, זה ככה. אבל באמת חלום משחרר אותך. הוא אומר, וואלה, אפשר לעשות דברים, הכל אפשרי. אפשר לייצר מציאות. הכל יכול להתחבר. וזה ככה, כולם חלום, כן, החלום שלנו. ודרך אגב, זה לכן הגמרא אומרת שחלום, חלום זה אחד מ-60 מנבואה. למה הנבואה בזה? הרי מה, אנחנו חולמים דברים אמיתיים? מה, מישהו כאן חלם דברים ש... מה זה נבואה? אדם יכל לחלום. אדם שים כמונו. חולמים חלומות על מה יהיה מזמות המשיח? לא. אבל מה כן צד מנבואי בזה? נבואה זה הצד הפנימי של המציאות. מה זה נביא? נביא זה צדיק אדום, צדיק גדול, שהוא מסוגל לחיות את הפנים של המציאות. וכן, כל אחד שחולם, אז יש יסוד נבואי שנמצא בנפש שלו. עד כדי כך שהגמרא בברכות אומרת דבר מזעזע. לא להבין את הגמרא כפשוטה, אבל הגמרא כתוב בפורש שמי שלא חולם, כמה ימים? 7 ימים? מה? 7 ימים? נקרא רשע. אז זה לא כפשוטו, מה? הכוונה היא כזו שבאמת, נגיד ככה, בצורה מהותית, נגיד, מה גורם לאדם להיות שלילי ולא לא, לא, לא להתפתח, כל הזמן להיות תקוע בחטאים שלו? כשאין לו חלומות, כלומר שהוא כבר ניואש. ומעניין, ככה הגמרא בברכות אומרת, סימן שהחלום הוא... נקודה מאוד 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 משמעותית. עכשיו, מצד אחד, מצד שני, אל תעשו מזה עניינים, עכשיו תרוצו לי לכל מיני חולמי פותרי חלומות. כן, נדבר על החלום כחלום ברמת העיקרון. לא כחלום ברמת התוכן. שאם תחלום עכשיו שיש פרח, סימן, זה גם נכון, יש יוסף חולם חלומות, יש הרבה רבדים בהבנת החלומות. עכשיו אני מדבר אתכם ברובד הכי יסודי ובסיסי, כן? שהחלום יש בו משהו פנימי באישיות שנותן הרבה 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 לאדם. מעניין מאוד. אז כאן, מה קרה למלך? חלם. חלם חלום. כלומר, זה עצמו כבר תהליך מסוים. זה לפני שהשאלה של התוכן של החלום, זה עצמו מאוד מאוד עקרוני. זאת אומרת, הוא בעצם היה באיזשהו סיטואציה שהכל אפשרי, של לפרוץ קדימה ולברר, והכל אפשרי, כן? הוא היה במציאות שהוא לא היה ריאלי, שהוא תקוע במציאות, אלא באמת במצב של הכל אפשרי. וגם חלום, בצורה הכי פשוטה, בשפה של ימינו, מה זה אדם חולם חלום? יש לו שאיפות. נגיד, בצורה הכי פשוטה, אמונה זה לא בא ממקום של ידיעת האמת, מה נעשה? זה האמת, צריך להסתדר איתה. בדיוק הפוך. בא מאיזשהו צעקה פנימית כזו, מהפנים החוצה. ואת כל המהלך של, שהמלך עשה כאן, זה בא ממקום של צעקה מבפנים. יש לו חלומות, יש לו שאיפות, יש לו מגמות. כן. אז באמת, באמת, המציאות הזאת של החלום היא הפתיחה לכל הספר הזה. ולעומק, לעומק, הייתי אומר, יסוד מאוד פנימי בחלום הוא יסוד האמונה. כן. כי כשאין חלום, אז אנחנו מסתכלים על דברים בפירודיות, נכון? מה זה פירודיות? הכל אמת, מסתכלים ספר, בית, הכל קיים. זה הריאליות הפשוטה, נכון? פיזיק, זה אש, רוח וזה. אבל באמת, בסוף לאט לאט נתברר שכשמעמיקים ומבינים מה זה יסוד האמוני, זה לראות את הדברים מעבר לפרטים. ובאמת חלום הוא הדבר שמאפשר אותו, נכון? מה, באופן כללי, מה החלום עושה? הצד הדמיוני בו, דווקא מה עושה? מחבר. אמרנו, מחבר חיבורים שהם לא אפשריים. אבל עמוק, 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 הכל אפשרי. כלומר, לא רק הכל אפשרי, הכל באמת ככה. באמת, לעומק, 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 המורה להתעמוד שלך, הוא קשור למכון מאיר. לא באופן חיצוני, באופן פנימי. אתם מבינים? זה ככה. זה באמת מסר תת-הכרתי שחודר לנו כל לילה. כל לילה שאנחנו חולמים, זה נכנס לנו עמוק עמוק בתת-הכרה. זה חינוך תת-הכרתי. אז באמת, התחיל מהספר, אז מלך, לא, מלך הזה נכנע עליו חלום. דרך אגב, חלום זה לא כאילו שאנחנו רואים שחלום זה נבואה, זה לא מה שאנחנו רואים, איזה גורם חיצוני, כמו שאפשר בצורה ילדותית, שמדבר אליו. אלא כשאדם חולם חלום והוא שומע דיבורים, מי מדבר בעצם בחלום? הוא עצמו. צריכים להבין. אבל מה בחלום נאמר לו? בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו. אז ודאי שאי אפשר להסתכל בצורה ילדותית, שמלאך עם כנפיים ישב לו, ישב על החלון ודיבר. זה ילדותי לגמרי, וברור שהכוונה, לפי מה שדיברנו, זה ברור שהמלאך הוא אצלו. הוא דיבר. כן. מעניין. היה לו עומר פנימי. זה מדהים. ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשיך אינו רצוי. ומי זה המלך הזה? עכשיו, קודם כל, נתחיל מהיסוד הזה, שבסופו של דבר, מה המלך הזה? מה קרה עם המלך? בסיפור, מה בסוף הסיפור של המלך הזה? התגייר. ואנחנו, כלומר, מה שהוא התגייר? זאת אומרת, גם לפני שהוא התגייר, כנראה היה לו משהו בנשמה, יסוד יהודי. כלומר, החיפוש הזה לא בא במקום סתם בן אדם בעולם הזה בא וחיפש. אלא היה לו משהו מיוחד בנשמה שלו, באופי שלו, במציאות שלו. ממשיך נראה מה המיוחד. היה לו איזו נקודה יהודית פנימית כזאת שהייתה, לא יצא לפועל. בסוף היא יצא לפועל בתור גיור, אבל היה לו איזה משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד נשמתי שכיוון אותו למשהו מסוים. טוב? ומה נאמר לו בחלום? וכשנאמר לו בחלום, זאת אומרת, זה אמת. כאן הרבי יהודה לוי מכניס את האמת של התורה, זה לא, זה חלום, הוא מאוד בוסרי, הוא מאוד כללי, כן? אבל זה משפט של אמת גדולה. מה נאמר לו בחלום? כוונתך רצויה. קודם כל, זה מאוד חשוב. באופן חיובי. מעניין, כוונתך רצויה. כלומר, אדם, המלך הזה, אתם יודעים מה הוא היה עושה? מה היה הדת שלו? של המלך הזה? הוא היה עובד עבודה זרה. הוא לא היה נוצרי, דרך אגב, בתקופה תקופה, אנחנו בשיעורים הבאים נדבר על זה. הוא לא היה נוצרי, לא היה מוסלמי, הוא היה עובד עבודה זרה. ועבודה זרה, זה רצוי או לא רצוי? מה פתאום? זה בדי שלא רצוי, מה זה? הרי זה אחד משלושת העבירות שהתורה אמרה, יארג, ואל יעבור. מה זאת אומרת? איום ונורא. כן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כן. והוא, כשכתוב כאן כוונתך רצויה, הכוונה, במעשה הדתי שלך, כוונתך רצויה. זה דבר מדהים, איך אפשר להבין את הדבר הזה? כן, שנאמר לו, ובעצם רבי יהודה לוי אומר דבר מאוד 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 מהפכני. שאתה עכשיו נמצא, נגיד צורה הכי פשוטה, זה שאתה עכשיו עבדת עבודה זרה, זה לא לגמרי שלילי. כלומר, מצבך הוא לא לגמרי שלילי. לא נאמר לו בחלום, אדוני, אתה בכלל באות, אתה, כל מה שאתה חושב זה שלילי, הכל כאן רע, אתה צריך בדרך עבודה זרה, הכל שטויות, ולכאורה זה באמת שטויות, כן? לא כוונות, ולא המעשים, ולא שום דבר, זה עבודה זרה, כן? מה שאמרנו, רבי יהודה לוי, המלך הזה, מלך כוזר, עבד, עבד עבודה זרה. ומסופר כאן, בוא נקרא בפנים, מה מסופר כאן? והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. כלומר, לא רק שהיה עבודה עבודה זרה, מה הוא היה? הוא היה דוס. הוא היה מקפיד על עבודה זרה. תשמעו, מאוד מעניין. קודם כל, מאוד מעניין. המלך הוא לא היה טיפוס חור. זאת אומרת, לא מדובר בטיפוס שענייני הרוח היו זרים לו. מכתחילה, היה לו מקום בנפש לסוגיות הדתיות, הרוחניות, כן? ברור, הוא היה מקפיד מאוד, מפורש בסיפור. הוא היה עובד עבודה זרה בגדלות, בוקר, צהריים וערב, כך שאומרים, עובד עבודה זרה. אבל איך אפשר להבין את הדבר הזה? איך אתם מבינים שרבי יהודה הלוי מדבר על עבודה זרה בתור דבר רצוי? מה אתם אומרים? עבודה זרה זה רצוי? אני אגיד יותר קיצוני, מסתבר בספר הזה שאם הוא לא היה עובד עבודה זרה, הוא לא היה מתקדם ליהדות. כלומר, התחנה הראשונה זה כוונה רצויה, כלומר, התחנה הראשונה של המלך זהו שהוא עובד עבודה זרה, בסופו של דבר הוא הגיע למצב הזה שהוא התקרב ליהדות. וזה פלא וזה מהפכה, בכלל בתפיסה מייחס לעבודה זרה. הרי בכלל עבודה זרה לא מובן. בוא נשאל שאלה הכי פשוטה, למה אנשים עובדים עבודה זרה? מה, אנשים לא יודעים, נגיד פסל, מה מי שחושב שפסל כאן הוא? מה בכלל הלוגיקה וההיגיון של עבודה זרה? מה ההיגיון בזה? כן. בפשטות, איך אתם מבינים? מה שמעתם עד היום על עבודה זרה? מה, אנשים, עד היום דרך אגב אנשים במזרח הרחוק עובדים עבודה זרה. אבל מה ההיגיון? מה? אתם חושבים שה... כן, מה, אתה עכשיו עובד לשמש, לירח. טוב, אבל לפני שנתחיל עם זה, נגיד, קודם כל, אנחנו קובעים עובדה היסטורית, שזה לא מה שאני מוכיח, זה דבר פשוט. לעבוד עבודה זרה זה היה טבע בכלל. זה היה דבר טבעי, זה היה דבר לגמרי לגמרי טבעי. זה לא שאנשים בוחרו לעבוד עבודה זרה. זה פשוט טבע, זה כמו שאדם יש לו טבע, יצר. זה פשוט היה יצר. כמו שיש יצר לאכול גלידה, ויש יצר אמין, ויש יצר לקדושה. מה זה אני? קודם כל, זה פשוט, זה יצר טבעי, וזה דרך אגב, משפט שאני כרגע אומר, הוא משפט מאוד בסיסי של כל הספר הזה. של אמונה זה טבע. הקדוש ברוך הוא נתנו את טבע האמונה, הרב קוק ידבר, אנחנו נראה כמה פסקאות של הרב קוק, זה פשוט טבע של האדם. במחרות, הטבע של הנשמה שלו, זה שהוא בעצם קרוב לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יצורים, אנחנו לא חתולים ולא וכלבים, אנחנו יצורים אלוקיים, ויש בנו את הטבע הזה. ואולי נתחיל כפתיחה לזה, יש לכם את הדף? כן. לא, 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 מה פתאום, לצערנו אין הבדל. בספר, אנחנו עושים בספר שופטים, ובספר מלאכים, כמה יהודים עבדו עבודה זרה, וואי וואי וואי. זה טבע. זה טבע. מאוד מעניין, זה גמרא מסכת סנהדרין, מספר את סיפור, נקרא את הסיפור, ונדבר על זה בהמשך באריכות בשיעור הבא. הגמרא מספרת ככה, רב אשי, אוקיי, השלושה מלאכים. הגמרא מסכת סנהדרין זה פרק חלק. ושם הגמרא סיפרה מי שאין לו חלק לעולם הבא. והם עברו על דמויות שליליות בעם ישראל, דמות וניתחו למה אין לה חלק לעבודה זרה, האם יש לה חלק לעולם הבא, אין לה חלק לעולם הבא. מה זה עולם הבא? זה עוד שאנחנו נדבר על זה באחד השיעורים. בכל מקרה, אומרת הגמרא, אמר, למחר נפתח בחברין. הכוונה, נדרוש בחברנו, כמו שכאן תרגום, אחד החברים שלו זה מנשה. מי זה מנשה? מלך ישראל, מה הוא היה? רשע גדול, כמו שגם מפורש בפסוקים, הוא לא היה, היה עבוד עבודה זרה, איך אומרים, רציני מאוד. אז הגמרא מספרת, את המנשה, איתך זה לרחמנה. אז מנשה נראה לו בחלום, לרב אשי. אמר, מאיך, אז הוא אמר לו, אתה קורא לו, אתה קורא לי חבר? מנשה אומר לרב אשי, היה מורה מאוד חשוב, אומר לו, אתה קורא לי חבר, הרי אני צדיק הרבה יותר, אני תמיד חכם הרבה יותר גדול ממך. מנשה הרשע בא לרב אשי ואומר לו, מה אתה קורא לי חבר? אני הרי יכול להיות רב שלך, אתה קורא לי חבר? ואז הוא אומר לו, בוא נבחן אותך. אז מנשה בחלום בא לבחון את רב אשי, בוא נראה אם אתה תמיד חכם. אז הוא נותן לו דוגמה, שאלה. מה הוא שואל אותו? אמר, מאיך בית למשרה המוציא. כלומר, מאיכן חותכים את הלחם בברכת המוציא. אתם יודעים מה הלכה? מה הלכה היא באמת? שמהמקום הכי מכובד, מהמקום הכי גדול, לא מהפינה של הלחם, יכבד את הלחם, מעניין. כבוד הלחם בהלכה זה דבר חשוב. בכל מקרה, אמר לי, לא ידענה. אבל תפס את רבשי בדבר שהוא לא יודע. אז אמר לי, מאיך דבית למשרה המוציא לא גמירת וחברת קרית לן? אז הוא אומר לו, שמע, אתה אפילו הלכה פשוטה של איפה חותכים את הלחם, אתה לא יודע. ואתה, איך אומרים, קורא לי חבר, אני תמיד חכם הרבה יותר גדול. אמר להגמירה לי, אמרתי, תלמד אותי, נו, בחלום. אז רב אשי מבקש מנשה ללמד אותו בחלום הלכה. ולמחר דריש לה למשמיכה בפירקה. אמר לה, מאיך דקרים בישולה? אז הכוונה באותו מקום שכאילו הלחם הוא הכי יפוי טוב, כן? קרים זה מקום שמבושל טוב. בקיצור, ואז הגמרא מספר את סיפור, אמר לה, בקיצור, מנשה היה תמיד חכם או לא? ידע יהדות או לא? למד או לא למד? למד את המשנה ברורה עד קצה המשנה ברורה, ידע הכל. ודרך אגב, לפי מה שהוא מסופר, הוא האמין בזה. זה לא שהוא סתם למד כמו אוניברסיטה. הוא היה בעניינים רציני, עד הפרטים הכי קטנים. אמר לה, מאחר דחכמיתו כולה היי, מה איתם הקף הלחיתו לעבודת קורבים? מה הוא שאל אותו? אומר לו, מה, אתה כזה חכם, ולא רק חכם, חכם ביהדות, זה גם חכם וגם צדיק. זאת אומרת, אתה קרוב ליהדות, אתה מבין, אתה בעניינים, למה אתה עבוד עבודה זרה? הרי זה שטות גם, אתה יודע שביהדות עשו לעבודה זרה, אתה יודע מאיפה צריך לפצוע את הלחם. ועבודה זרה, מה זה יארג? ואל יעבור, מה אתה איך בא לך עבודה זרה? הרי אתה מקפיד על דברים הכי פשוט, כנראה הקפיד. כנראה מנשה הקפיד איך לפצוע את הלחם. לא רק שהוא קיים את כל המצוות, אלא הקפיד איפה לפצוע את הלחם. מצד אחד ככה, מצד שני עבד עבודה זרה. אמר לי, יעבת אתם, אם היית במקומי בדור שלי, נקית משיפולי גלימה וראת את הבטריי. כלומר, היית מרים את השיפולי הגלימה, לא רק שהיית עבוד עבודה זרה, היית באטרף וברבק, רץ לעבוד עבודה זרה. בעצם, מה שכתוב כאן דבר מדהים. עבודה זרה, המקום של עבודה זרה, זה מקום של חיבור לקדוש ברוך הוא, ממקום טבעי ויצרי. מקום של טבע. כן? צריך לברר את זה. זאת אומרת, הגמרא, וניתן עוד כמה מקורות לזה, שאפשר להגיד עבודה זרה זה שטויות. כן? אבל מתברר בעוד כמה מקורות נראה שזה לא נכון. יותר מזה, אנחנו רואים בספר הכוזרי, שזה כאילו התחנה הראשונה. התחנה הראשונה של הכוזרי, של בעצם לאמונה, היא דרך העבודה זרה. רק נגיד כפתיחה, ובעזרת השם יום רביעי, מחר לא יש שיעור, ביום רביעי נדבר על זה, שבעצם עבודה זרה זה המקום הכי, הכי נורמלי של בעצם אמונה. כי מה זה בעצם עבודה זרה? פשטות? אני רואה את האלוקי בהכל. בשמש, בירח, בכוכבים, בכל דבר אלוקי. מעניין, זה לא שזה הגיוני, אלא בורא עולם אתה מאוד טבע כזה. הכל, רואים כזה שזה טבע. רואים שהרי האנושות בתחילתה עבדה עבודה זרה. זאת אומרת שכולם למדו באוניברסיטה של זה הכי הגיונית, פלפלו והגיעו למסקנה של זה נכון עבודה עבודה זרה. אלא בורא עולם זה דבר פילי. בורא עולם הצביע באנושות טבע, כן? בעצם להתחבר לאלוקי, להתחבר לבורא עולם בכל דבר. כי מה זה עבודה זרה? יש הרבה סוגים, אנחנו עבודה זרה. עצים, אבנים, ירח, כוכבים. דרך אגב, יש עבודה זרה של אפילו יצר המין. כל הטבע, כל המציאות היא אלוקית. מה אתה אומר? המשפט הזה הוא נכון או לא? שכל המציאות זה בעצם בורא עולם. זה אמיתי או לא? נכון, נכון. אנחנו בשיעור הבא נברר את זה. שזה לא שטות גמורה להיות עבודה עבודה זרה. כי בעצם אני לא יכול להתחבר, מה זה עבודה עבודה זרה? בבורא עולם אני לא רואה אותו, אני בעצם זה צמאון ויצר להתחבר לבורא. עכשיו, הבורא אני לא רואה אותו בשם, זה נכון, הבורא הרי עבודה זרה לא היו טיפשים, הם בדו שהבורא זה לצור שאי אפשר להתחבר לו פיזית. אבל היה להם צמאון להתחבר ממשית, באופן ממשי, זה לא. כלומר, יש 1 ועוד 1 שווה 2, מתמטיקה, יש לו להתחבר, זה אין כאן רגש, אבל כאן הם חיפשו דבקות ממשית, לחיות את האמת. זה טבע. ודרך כלל זה טבע מאוד 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 חיובי. לא רק חיובי, מאוד מרכזי. כלומר, בעצם זה שאיפה של האדם להיות, לחיות את האלוקי, לחיות את בורא עולם, לחיות את הדברים שמעבר לחומריות. כן? ובעצם, כאן האנושות התבלבלה, זה בלבול מאוד גדול, נדבר בשיעור הבא. בעצם הם הגיעו, בעצם, לא רק למסקנה, הם חיו את זה שכל דבר סביבם זה אלוקי. כלומר, במחינתם, כן, לעשות, אפילו אצל עבודה עבודה זרה גם לרצוח, זה חלק מהדת שלהם יכול להיות. כן, כל דבר. כל דבר טבעי הוא אלוקי. ודרך, בזאת השם, בשיעור הבא, נמשיך לדבר על הסוגיה הזו כדי להתקדם מעלה. צהריים טובים.